אהלן אהלן וברוכים הבאים לפרק 110 של האמת כואבת. אני גילי ואני מטפלת ויועצת לריפוי הנפש. הפודקאסט הזה הוא הערוץ שלי להעברת ידע, מידע, אנרגיית ריפוי ואהבה שאינם תלויים בדבר, רק עם המון רצון שיהיה לכם טוב. היום אנחנו נדבר על אחד המשפטים שהם, איך נאמר על זה, הכי שכיחים בשפה העברית, שלא לומר נכס הון ברזל שכולנו גדלנו עליו, והוא המשפט, אל תצא פרייר. אנחנו אומרים אותו לילדים שלנו, לחברים שלנו, לבני הזוג שלנו, ובעיקר לעצמנו. אל תוותר, אל תיתן יותר מדי, אל תהיה זה שתמיד מבין. אם מישהו פגע בך, תחזיר. אם מישהו דיבר אליך לא יפה, אל תשתוק. וגם תגיד את המילה האחרונה. מכירים את זה? ברור שכן, ברור שכן. אשכרה, הפחד הכי גדול שלנו הוא לא להיפגע. הפחד הכי גדול שלנו הוא לא לצאת פריירים. וזו בדיוק הנקודה לשאול שאלה שאולי תשמע מוזרה, אבל נשאל אותה בכל זאת. תגידו, יש מצב שאנחנו בכלל מפחדים מהדבר הלא נכון? מה אם דווקא אל תצא פרייר הזה, הוא בדיוק הדרך הכי בטוחה לצאת פרייר? תחשבו על זה. מספיק שמישהו לא עונה לכם להודעה וכל היום תאכלו את הראש על זה. מספיק שמישהו אומר משפט אחד, אפילו בלי כוונה, ואתם ממשיכים לנהל אותו שיחה שלמה בתוך הראש, מצב חזק שהוא כבר שכח מזה. מספיק שנהג, שזר, שאתם לא מכירים, חתך אתכם בכביש, ומאז הוא נוסע איתכם עוד 20 דקות, למרות שהוא בעצמו כבר מזמן פנה לרחוב אחר, הוא שכח מכם, אבל אתם עדיין איתו. כועסים עליו, מוכיחים אותו בראש על מה ולמה הוא לא בסדר. ובלי ששמתם לב, נתתם לו את המפתחות לתודעה שלכם. אז תגידו, מי כאן באמת יצא פרייר? אני חושבת שרובנו טעינו בכיוון, חשבנו שלצאת פרייר זה לוותר, לשתוק, לא להגיב. אבל אולי זה בדיוק ההפך. לצאת פרייר זה בדיוק הרגע שבו אני נותנת לאירוע חיצונית לקבוע מה קורה לי בפנים. כי ברגע שאני מגיבה מהמקום האוטומטי, מהאלבון, מהכעס, מהצורך להוכיח שאני צודקת, אני בעצם אומרת לעולם, בבקשה, קח את השליטה, אני נותנת לך אותה. זו לא עוצמה, זו מסירת נכסים, ואני רוצה שנבין למה זה קורה, כי זה לא חולשת אופי, זה אשכרה מנגנון. אנחנו רגילים לחשוב שחופש פירושו לעשות מה שאנחנו רוצים, להגיד את מה שאנחנו חושבים, לבחור את הדרך שלנו, לחיות בלי שיגידו לנו מה לעשות. יש חופש עמוק יותר. חופש הוא היכולת לא להיות מנוהל מכל מה שקורה בחוץ. אני לא אומרת שזה פשוט. להפך, יש אנשים שפוגעים בנו באמת. יש מצבים שמחיבים באמת. יש מילים שנכנסות ישר ללב. אני גם לא מאמינה בלהעמיד פנים שהכל בסדר. אני לא משווקת לכם פה הדחקה, ואני גם לא חושבת שאדם צריך להכריח את עצמו לא להרגיש. רגשות הם לא הבעיה. הם חלק בלתי נפרד מיותנו בני אדם, רק תזכרו שרגש יש לו תפקיד, הוא נותן אינדיקציה, ולכן רגש הוא אינדיקטור מעולה, כי זה כאמור תפקידו, אבל הוא קברניט חרה. בואו תבינו איך זה עובד. על האירועים שקורים לנו בחיים, אין לנו שליטה. אף אחד מאיתנו לא בוחר אם יאהבו אותו או ידחו אותו, אם יכבדו אותו או יזלזלו בו, אם יפרגנו לו או יבקרו אותו. כל האירועים פשוט קורים, סבבה? זה לא מתכנס לחופש הבחירה שלי. גם על התגובה הראשונה שעולה בתוכי באוטומט, אין לי שליטה. המערכת הרגשית של האדם לא שונה משל בהמה. האלבון עולה לפני שהספקנו לחשוב, הכעס מתפרץ לפני שההיגיון נכנס לתמונה. הפחד מופיע מעצמו, הגוף מגיב, המערכת הרגשית פועלת, ומשהו בתוכנו כבר התחיל לזוז, עוד לפני שאפילו אמרנו מילה אחת, ולכן תבינו נשמות, חופש הבחירה הוא לא באירוע, הוא לא מתחיל לפני הרגש, הוא גם לא במקום הרגש, הוא מתחיל רגע אחריו, כי עד עכשיו שום דבר לא היה בשליטה שלנו, עד כאן אין חופש בחירה. והנה, בדיוק עכשיו הוא מתחיל. תקשיבו, יש רגע קטן כמעט בלתי נראה, בין מה שקורה לבין מה שאני בוחרת לעשות עם מה שקרה לי. זה רגע קצר מאוד, אבל בתוכו מסתתר כל ההבדל בין חיים שמנוהלים על ידי האוטומט, לבין חיים שמנוהלים מתוך תודעה. זה רגע שלא תמיד שמים לב שהוא קיים, זה הרגע שהרגש כבר עולה, אבל עוד לא הפכנו אותו לפעולה. זה רגע שכבר הרגשנו את האלבון בגוף, הכעס כבר התחיל לבעור, הפחד כבר הופיע, אבל עדיין לא הגבנו. ברוב המקרים, המרווח הזה כל כך קצר, לפעמים נדמה שהוא בכלל לא קיים. אנחנו מרגישים משהו ומיד מגיבים. מישהו פוגע בנו, מיד אנחנו מחזירים, מישהו לא מכבד אותנו, אנחנו מיד מרגישים צורך להוכיח את עצמנו, מישהו מבקר אותנו, ואנחנו או מתגוננים או תוקפים בחזרה. הכל קורה כל כך מהר, שאנחנו בטוחים שזו המציאות. אבל זה לא המציאות. זו התגובה האוטומטית שלנו למציאות, ומפה זה כבר בחירה שלנו באם להתמסר אליה או לא. אני רוצה להגיש לכם איזושהי הצעה להסתכלות קצת אחרת. כשאני מרגישה כעס, אלבון, קנאה, פחד, אני כבר לא שואלת את עצמי רק מה קרה. זאת אומרת, יש כמה שאלות שאני שואלת את עצמי באוטומט, אבל אני שואלת שאלה נוספת. מי מדבר עכשיו? זו הנשמה שלי שמדברת, או שזה הפצע שלי שקיבל את זכות הדיבור? כי זה סטייל דיבור אחר לגמרי, נשמה לעומת אגו שמדבר. אגו שמדבר זה מתוך פצע. הפצע הוא תמיד מדבר מהר, הוא לא חושב, הוא מגיב, הוא לא בודק, הוא בטוח, הוא לא סקרן, הוא כבר יודע. אם מישהו לא התקשר אליי, הפצע מיד ספר לי שהוא לא באמת אכפת לי ממנו, ואם מישהו בחר באדם אחר ולא בי, הפצע כבר יסביר לי שאני לא מספיק טובה. אם מישהו העיר לי הערה, הפצע מיד יהפוך אותה להוכחה שמשהו לא בסדר בי. הנשמה לעומת זאת לא ממהרת, היא לא מכחישה את הכאב, אבל היא גם לא הופכת אותו מיד לאמת, כי היא יודעת שהאמת רחבה יותר. הדיפולט שלנו הוא להגיב מהפצע, מהאגו, מהאוטומט. השאיפה היא להסתכל מרמה נשמתית. רמה נשמתית היא כזאת שלא מתלהמת, כי היא מבינה שמה שאני מגיבה אליו, אני למעשה נותנת לו תוקף. גם אם אני נלחמת עם מישהו שקרא לי סתומה, עצם העובדה שהתייחסתי, נתתי תוקף לעובדה שאני סתומה. סבבה? הבנתם את הדוגמה? בחוכמת הקבלה מתארים את המציאות דרך 10 הספירות. 10 הספירות אלו למעשה תנועות שמשקפות תנועות בנפש האדם. יכול להיות שאתם מכירים חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת. אני רוצה לדבר היום על ספירת הגבורה. אנחנו רגילים לחשוב שגבורה זה כוח, ניצחון, שליטה באחרים, אבל גבורה היא דווקא צמצום, היא היכולת לעצור, לא מתוך חולשה, אלא מתוך בחירה, לא לתת לכל דחף להפוך מיד למעשה, לא לתת לכל רגש להפוך מיד למציאות. הגבורה הגדולה ביותר היא בכלל לא לנצח את האדם שעומד מולי, הגבורה הגדולה ביותר היא לא לתת לאוטומט שבתוכי לנהל אותי, כי ברגע שהאוטומט מנהל אותי כבר אין חופש, יש רק תגובה. ורגע לפני שאני מגיבה, יש לי הזדמנות אחת קטנה לשאול את עצמי, מי מחזיק עכשיו את ההגה? פצעי הילדות או הנשמה שלי? תחשבו על ילדה שגדלה בבית שבו אף פעם לא באמת ראו אותה. סבבה, אולי ההורים שלה לא אהבו אותה, אולי הם היו עסוקים, תרודים, או שהם פשוט לא ידעו לתת לה את התחושה שהיא משמעותית. הילדה הזאת לא רק חובה חוסר תשומת לב, היא גם מסיקה מסקנה לחיים. היא אומרת לעצמה בלי מילים, כנראה לא רואים אותי, כנראה שאני לא מספיק חשובה. המסקנה הזאת נצרבת. שנים חולפות, הילדה הזאת הופכת כבר לאישה בוגרת, היא נמצאת בזוגיות, בעבודה, יש לה ילדים, יש לה חיים, ואז יום אחד מישהו לא מחזיר לה הודעה. לכאורה זה רק אירוע קטן. אבל פתאום משהו בפנים מתכווץ, היא מרגישה שנוטשים אותה, שלא רואים אותה, שלא מתחשבים בה, היא בטוחה שהיא מגיבה למה שקורה עכשיו, אבל 90% מזה היא בכלל לא מגיבה לאירוע בהווה, היא מגיבה לאירוע שנמצא בדיסק שלה, בתת המודע שלה, שחוזר על עצמו, כלומר האירוע זה לא מה שיוצר את הכאב, הוא פשוט כאב שכבר היה שם. עכשיו תעצרו רגע, אני יודעת שהמשפט הזה יכול לעורר התנגדות, כי יש אנשים שפגעו בנו באמת, אני לא באה לקחת מהם אחריות, אם מישהו יתנהג אליי בצורה פוגענית, אחריות על ההתנהגות שלו נשארת שלו, אבל האחריות שלי מתחילה במקום אחר לגמרי, היא מתחילה בשאלה למה דווקא האירוע הזה הפעיל אותי כל כך, למה דווקא המילים האלה חדרו עד הלב, למה דווקא כאן איבדתי את השקט שלי? בתפיסת עולמי כגילי, אני מאמינה שהאירועים שאנחנו פוגשים הם לא אקראיים. אני מאמינה בהשגחה פרטית, לא במובן של שכר ועונש, ולא במובן של בורא שיושב ובוחן אותנו אם הצלחנו או נכשלנו. אני מאמינה שבורא עולם מכיר אותנו טוב יותר ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. הוא יודע בדיוק איפה אנחנו עדיין פועלים, מתוך חיסרון, מתוך פחד, מתוך מסקנות ישנות שהבנו בילדות, הן לא רלוונטיות היום. ולכן החיים מפגישים אותנו שוב ושוב עם אותם המקומות, לא כדי להכאיב לנו, אלא כדי שנוכל סוף סוף לראות אותם. הרבה אנשים חושבים שהמטרה היא להפסיק לכעוס, להפסיק להיעלב או להפסיק לפחד. אני לא חושבת שזו המטרה, אני גם לא בטוחה שזה בכלל אפשרי. כל עוד אנחנו בני אדם, יהיו רגעים שבהם ניפגע, נכעס, נתאכזב וגם נפחד. השאלה היא לא אם זה יקרה, השאלה היא מה נעשה עם זה כשזה יקרה, כשזה יגיע. כי אם בכל פעם שאני נפגעת, אני מיד בטוחה שהאדם שמולי הוא הבעיה, אני למעשה נותנת לו את הכוח לנהל את החיים שלי. אני מחכה שהוא ישתנה כדי שאני ארגיש טוב, או שהוא יתנצל כדי שאני אוכל להירגע, שהוא יכבד אותי כדי שאני ארגיש בעלת ערך. במילים אחרות, מסרתי את האוטוריטה על החיים שלי למישהו אחר. אבל אם אני מבינה שהאירוע רק יפעיל משהו שכבר היה קיים בתוכי, אז אני כבר לא חסרת עונים, פתאום נפתחת בפני אפשרות חדשה. במקום לשאול איך אני משנה אותו, אני מתחילה לשאול איך אני משנה אותי. רמז, הכל מתחיל בקבלה ובאהבה עצמית. זה הריפוי האמיתי. תראו מתוקים, השאלה שבה פתחנו את הפרק הייתה, האם לצאת פרייר או לא. אבל אם הגעתם עד לפה, אתם כבר מבינים שזה בכלל לא השאלה. כי יכול להיות שאדם נלחם, צועק, מוכיח, משפיל, גם מנצח את הוויכוח, ובכל זאת הוא הפסיד, הוא הפסיד כי הוא איבד את עצמו בדרך. ברמה של שמיים, הבלגה ושתיקה חזקה מיליונים מכל רעש או נקמה. הכל פה זה אנרגיה, וכל אנרגיה שתפלטו, תחזור אליכם בחזרה. ולכן תהיו טובים בעצמכם, ובחמלה לעצמכם ולסביבתכם. תאמינו בצדק של שמיים, שיש בורא לעולם, שיש גם השגחה. האחריות שלנו בני האדם היא לדעת לתפעל את האנרגיה הזאת, וזה קורה באמצעות המחשבות והרגש שלנו. כל דבר שאני בתשומת לב אליו יגבר, ולכן אלו שאמרו לנו להיות אקטיביים, לזוז, לפעול, לענות, להחזיר, לא לצאת פריירים, כנראה לא דייקו עד הסוף את חוקי הבריאה, כי דווקא במציאות הזאת הרבה פעמים להיות פסיבי זה הכי אקטיבי, כי יכול להיות שאדם בחר לשתוק, לא מתוך פחד, לא מתוך חולשה, לא מתוך ויתור, אלא מתוך שהוא הבין שבאותו רגע הוא כבר לא רוצה שהפצע שלו ינהל את החיים שלו. מבחוץ אולי יגידו שהוא יצא פרייר, אבל בפנים בפעם הראשונה הוא היה ליטרלי בן חורין. חזל אומרים, אז זהו הגיבור הכובש את יצרו. במשך שנים חשבתי שהכוונה היא להתאפק, להחזיק את עצמי, לא להתפרץ. אבל אז הבנתי שיש כאן משהו יותר עמוק. הגיבור הוא לא מי שלא מרגיש, הוא לא מי שמדכא את עצמו. הגיבור הוא מי שמצליח לא להיות עבד לתגובה האוטומטית שלו, להתגבר על התגובה האוטומטית שלו ולא לספוג אותה. ואני אתן לכם איזה תמונה מהעולם הפיזי, כי לפעמים תמונה אחת שווה יותר מכל הסבר. בספורט מגע כמו אייקידו, הרעיון הבסיסי הוא לא להילחם בכוח שמגיע אליך, אתה לא עוצר את המכה בכוח נגדי, אתה זז הצידה בלי התנגדות, ונותן לכוח של התוקף לעבור דרכך ולהפיל אותו. הוא זה שמאבד את שיווי המשקל, לא אתה. עכשיו תחשבו על זה במונחים של יחסים בין אנשים. מי שמנסה לעצור כל אלבון בכוח שווה, נותן קונטרה, מתעייף, נשחק, לפעמים בכלל מפסיד. ומי שיודע לזוז הצידה, לא להתנגד לרגש הראשוני, לתת לו לעבור בלי להתאפס עליו, נשאר עומד. לא כי הוא לא הרגיש כלום, אלא כי הוא לא נתן לרגע הזה לנהל אותו. תהיו קלים עם עצמכם, כולנו נופלים, גם אני מופעלת, גם אני מגלה לפעמים שהאגו שלי, פיצי הילדות שלי, מדברים מתוכי, וזה בעיקר אני מגלה בדיעבד, אחרי שכבר קפץ לי. אבל היום, בניגוד לפעם, אני כבר לא עסוקה בלשפוט את עצמי. אני פשוט לומדת לזהות, וברגע שאני מזהה, אני מנקה, וכבר נפתחת אפשרות חדשה. וברגע שיש אפשרות חדשה, יש בחירה. וברגע שיש בחירה, יש חופש. אז אמן, תצליחו לבחור מתוך התודעה המלאה, ולא מתוך האוטומט החסר, ואז תגלו שהניצחון הגדול ביותר שלנו, מעולם לא היה מול האדם שעמד מולנו, הוא תמיד היה על האדם שחי בתוכנו. בפינת ההודעות, ותהיו מרוכזים כי זה חשוב. 8/9, בר גיורא תל אביב, זה בדיוק עשור. 10 שנים לאירוע ששינה את החיים שלי, נקודה בזמן שהיא גם הסיוט הכי גדול, הבן שלי בן חיים למוות, ואני גם חובה אהרה אלוהית. בואו, יש כרטיסים במחיר מוזל עד סוף יולי, בנוסף ולא פחות מרגש, לכל מי שרוצה לנקות את תת המודע שלו, בין שאר הדברים המופלאים, הנפלאים, ניסים קורים למי שנמצא בקורס הזה, מחזור חדש יוצא באוקטובר, מחזור סתיו 2026, 6 מפגשים משנה חיים. בואו, יש לכם פרטים פה למטה, וגם זה כרגע במחיר מוזל משמעותית, אז נצלו את המועד. מקווה שמצאתם חן וחסד בפרק הזה, ואם אכן כך, אנא העבירו אותו הלאה ותהיו שותפים פעילים בהבאת האחדות. אמן, בשורות טובות וברכות על הראש היפה שלכם. ביי.